אז הטענה שיש קופלון תמיד לטמא את השבת ולטהר את השבת. אתה שואל שם, רבנו תם, כן, מה לי בפלפולים של הבל, מה הוא נבחר להיות רב של פורים? השרץ טמא, כתוב בתורה. מה אני צריך קופלון תמיד לטמא את השבת ולטהר את השרץ? אז אומר המהר"ל, לא נכון. יש קופנון טעמים אמיתיים לטמא את השרץ וקופנון טעמים אמיתיים לטהר את השרץ. נכון שהתורה אומרת לנו בשורה התחתונה שהשרץ טמא. זה אומר שהשיקולים לטמא את השרץ גוברים על השיקולים לטהר את השרץ. אבל זה לא אומר שהשיקולים לטהר את השרץ לא נכונים. יותר מזה, דיין טוב צריך לדעת את כל 300 השיקולים, כל 300 הטיעונים. כי בסוף בסוף, בשביל לקבל החלטה נכונה, אתה צריך לשקול את כל 300 הנימוקים, ורק אז להחליט מהי השורה התחתונה. כשהבאתי לזה כמה דוגמאות, אני אחזור לזה כי זה חשוב, אבל בדיונים שלנו זה לא קורה אף פעם, במציאות שלנו. כמעט אף פעם זה לא קורה. למרות שזה נורא הגיוני כששומעים, ברור שזה שיקולים לפה, כן, שוקולד. כן, נעים לאכול שוקולד, זו דוגמה חביבה עליי. ראובן אומר לאכול שוקולד כי הוא טעים, שמעון אומר לא לאכול שוקולד כי הוא משמין. מי צודק? שניהם, הוא גם טעים וגם משמין. כל דבר שטעים וגם משמין. זה שתי קבוצות זרות, זה חלוקה מלאה של המרחב. זאת אומרת, אז מה זה אומר? זה אומר בעצם ששניהם צודקים. טוב, אז, אז על מה הוויכוח? הוויכוח הוא בשאלה מי גובר. האם השיקול של ההנאה גובר על השיקול של הבריאות, או האתיקה, איך לא תקראו לזה, או להפך. וכאן יש ויכוח אמיתי, אבל זה לא, אף אחד משני הנימוקים הוא לא שגוי. זאת אומרת, השוקולד הוא גם טעים וגם משמין, זה נכון, שניהם צודקים. כל השאלה זה רק אחרי מה ללכת. זאת אומרת, האם ההנאה זה שיקול חשוב יותר מאשר הבריאות או להפך? אז זה אפשר להתווכח. ובוויכוח הזה יהיה רק אחד צודק. אבל בזה שגם, שזה גם משמין וגם טעים, שניהם צודקים, וזה לא פלורליזם, שזה מוניזם, שניהם באמת צודקים, יש אמת אחת. מי שיגיד שרק אחד מהם צודק הוא טועה. זה לא שאני מקבל את כל העמדות. שניהם צודקים כי האמת היא שזה גם טעים וגם משמין. אתם מבינים? זה המשמעות של מה שאני קראתי, אבי סגי קורא בספר שלו, הרמוניזם. הרמוניזם הכוונה לעשות הרמוניה בין ההסתכלויות, לקחת את כל ההסתכלויות ולבנות את האמת המורכבת מכולן. למה אמרתי שלמרות שהדברים האלה הם מאוד פשוטים, בעולם שלנו זה לא עובד כך. זה עובד כך, אז הבאתי לזה כמה דוגמאות, יש לי כבר דוגמאות קנוניות. מישהו חוזר בתשובה. בסדר, אז החברים שלו, החילונים, עושים את המשבר שהוא עבר. למה הוא עושה את השטות הזאת? סבתא שלו נפטרה, נפרד מחברה שלו, התעללו בו בבית, לא יודע מה, בישיבה, או לא בישיבה, סליחה, עכשיו אני מדבר חוזר בתשובה. אז הוא החליט לחזור בתשובה, הוא עבר משבר פסיכולוגי. מה אומרים הדתיים, החברים שלו החדשים? גילה את אור האורות של האמת, נכון? אתם מסבירים את הצעד שלו במישור הפילוסופי. אז החילונים הם פסיכולוגיים והדתיים הם פילוסופיים. נכון? זה לא מושלם בלי... אז כן, אז החילונים הם פסיכולוגיים והדתיים פילוסופיים. עכשיו אנחנו מסתכלים על מי שיוצא בשאלה. מה אומרים החילונים, החברים החדשים שלו? לא, סוף סוף הוא הבין שהשטויות האלה באמת אין בהם שום ממש. נכון? שיקול פילוסופי צרוף. מה אומרים הדתיים? רצה להתיר לעצמו את העריות, נכון? לכן הוא חזר בתשובה. לכן פסיכולוגים. הדתיים פסיכולוגים והחילונים פילוסופים. אז מי צודק? הם צודקים. כל צעד שבן אדם עושה, אפשר להסביר אותו במישור הפסיכולוגי, ואפשר להסביר אותו גם במישור הפילוסופי. למה כל אחד מאיתנו בוחר רק את אחד הצדדים? כי זה מה שנוח, נכון? זאת אומרת, אם הבן אדם עשה צעד שלא מתאים לתפיסת העולם שלי, אז אני מעדיף להסביר אותו במישור הפסיכולוגי. אז טוב, ברור שהוא לא חשב את השטות הזאת, אבל מה קרה? הוא עבר התעללות בבית, אוקיי? אם זה מתאים לתפיסה שלי, אז הוא כמובן פילוסוף צרוף, הוא סוף סוף גילה שאני תמיד צדקתי. אז... אז בעצם אנחנו בוחרים את מה שנוח לנו. עכשיו, פה זה נשמע נורא בנאלי, למרות שזה ככה עובד. אבל כשאני מתאר את זה, אז כולם מבינים שזאת שטות. הם צודקים. איפה זה מופיע במקומות אחרים? אז תראו, למשל, איפה נפלה לי פעם ראשונה, סימון. נסעתי באוטובוס וראיתי דרך החלון עוברת מכונית, זה היה בתקופת ממשלת רבין כלשהי, כן? ראיתי דרך החלון, אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן. סטיקר כזה על מכונית. עוד פעם, היה עוד אחת מהפעמים שהיה דיון אם כן לעשות הסכם עם הסורים, לתת להם את הגולן וכו'. אז אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן. שאלתי את עצמי, מה אני יכול להגיד על בעל הרכב? האם הוא, בתפיסת העולם שלו, האם הוא איש שמאל או איש ימין? התשובה היא, אין לי מושג, אני לא יכול לדעת. למה? כי השאלה אם יש לרבין מנדט או אין לרבין מנדט לעשות את זה, מורכבת לפחות משני מישורים. יותר, אבל נגיד בגדול מחולק לשני מישורים. מישור אחד זה המישור המהותי. האם אתה בעד צעד כזה או נגד צעד כזה? זה יכול להיות מסיבות דתיות, ביטחוניות, מדיניות, מה שאתם רוצים, לא חשוב. כל אחד בתפיסת העולם שלו. נקרא לזה אידיאולוגיה. בסדר? התפיסה, השאלה המהותית. ויש את השאלה של מוסר פוליטי. הבטחת משהו לפני הבחירות, אחרי הבחירות, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, כמו שאמר ראש ממשלה מאוחר יותר, ארי שרון. ועכשיו השאלה, מבחינת מוסר פוליטי, מה ראוי שתעשה במצב כזה? בהנחה שבאמת השתכנעת שאתה צריך לנהוג אחרת ממה שהבטחת לפני הבחירות. לא מדבר על שחיתויות ודברים כאלה. בן אדם השתנה, מה נורא חמורים המשנים את דעתם. אוקיי? אז מה הוא אמור לעשות? אז יכולה להיות תפיסה מוסרית שאומרת, בסדר גמור, לגיטימי, תחזור לעם, תגיד להם, זאת האג'נדה החדשה שלי, תנו לי מנדט על זה. אם לא תקבל, אז לא, אתה נבחרת במקח טעות, אתה לא יכול להשתמש בכוח שקיבלת כדי לבצע מדיניות מנוגדת למה שהבטחת. על דעת כן, לא בחרו בך. אפשרות שנייה אומרת לא. הבן אדם הוא ראש הממשלה, ברגע שהוא נבחר, מכלול השיקולים עומד לפניו, ואחרים לא רואים את מכלול השיקולים בדרך כלל, הוא צריך לקבל את ההחלטה. כל עוד הוא ראש הממשלה, הוא צריך לקבל את ההחלטה. זה שני צדדים ששניהם כבדי משקל. אני לא חושב שאף אחד מהם הוא טיפשי. שניהם צדדים כבדי משקל. אבל אתם מבינים שהשאלה של מוסר פוליטי היא בלתי תלויה לחלוטין בשאלה האידיאולוגית. כמה קבוצות הייתי מצפה שיהיו באוכלוסייה? 4. כאלה שמתנגדים להחזיר את הגולן, אבל חושבים שיש לרבין מנדט לעשות את זה? מוסרית? כאלה שמתנגדים להחזיר את הגולן, אבל חושבים שאין לו מנדט מוסרי לעשות את זה? כאלה שבעד החזרת הגולן, וחושבים שאין לו מנדט, בעד החזרת הגולן ויש לו מנדט. נכון? שתי שאלות בלתי תלויות שלכל אחד יש שתי תשובות, זה קומבינטוריקה של כיתה א', 4 אפשרויות. אוקיי? כמה אפשרויות היו? 2 כמובן. 2. כלומר, כל מי שחשב שהצעד הזה מוצדק תוכנית, גם אמר שזה נכון מוסרית, אין בעיה מוסרית לעשות את זה. ומי שחשב שזה לא מוצדק תוכנית או אידיאולוגית, גם אמר שזה לא מוסרי לעשות את זה. למה? כי אנחנו לא ישרים. זה הכל. זאת אומרת, קבוצות האלכסון לא הייתם מגלים, הקבוצות שמחוץ לאלכסון לא הייתם מגלים, עשו מטריצה, בעד ונגד, מוסרי ולא מוסרי, אז את קבוצ... הייתם רואים רק את קבוצות האלכסון. לא הייתם רואים את הקבוצות של הרוב דיאגונל. אוקיי? למה? כי אנחנו לא ישרים. עכשיו אי אפשר להצביע על אף אחד ספציפי שהוא לא ישר. כי כל בן אדם אומר, בסדר, אני באמת חושב מוסרית שזה לא מוסרי, ואני גם מתנגד לזה במובן האידיאולוגי. זה נכון, יש אחת מארבע הקבוצות היא כזאת, זכותו של האדם להשתייך לקבוצה הזאת. כשאני מסתכל במבט כללי על הציבור, ואני אומר, בציבור עצמו לא מופיעות ארבע קבוצות אלא רק שתיים, אז זה אומר שהדיון לא מתנהל באופן ישר. אני לא יכול להגיד על אף אחד ספציפי, אבל הדיון לא מתנהל באופן ישר. Okay, לכן פותחים בקטן, אגב, בדיני נפשות, כדי שהקטן ירגיש חופשי להגיד את מה שהוא אומר, ולא ירגיש משועבד למה שאמר הגדול. כי אנחנו רוצים לשמוע את כל העמדות, את כל השיקולים לפה ולשם. בסוף אנחנו נשקלל. בסוף צריך להחליט האם יש לו או אין לו מנדט. זה יש שקלול של האם הצעד הזה הוא נכון, והאם יש לו לגיטימציה מוסרית לעשות את זה. בסוף אני צריך להחליט מה גובר על מה, נגיד אם יש סתירה בין שני הדברים. אבל אני צריך להיות מודע לזה שיש שיקולים לכאן ולכאן. כן, דוגמה יותר קיצונית, היה פעם במקור ראשון, שלחתי איזה מכתב בוויכוח על הגיור. כן, היה איזה דיין באשדוד שפסל את כל הגיורים של מערך הגיור הממלכתי. כי כל הדיינים רשעים, ודיינים רשעים לא יכולים לכהן בבתי דין, אז ממילא הגיור לא נעשה בבית דין, ולכן כולם גויים. זאת אומרת, כל המתגיירים שעברו שם הם גויים. אז טוב, התחיל דיון, לא משנה, דיון ציבורי כזה, הגיע לבית הדין העליון של הרבנות, וגם הם אישרו את פסק הדין הזה. הרב עמר בסוף התערב וביטל את זה, עשה איזה הרכב לא מהדיינים של בית הדין של הרבנות, הרכב חיצוני וביטל את זה. זה הכל משחקים כמובן. עכשיו, אחרי שהתנהל הוויכוח הזה, באיזשהו שלב פתאום התבררו קווי החזית. זאת אומרת, הרבנים הציוניים דתיים היו נגד הפסיקה הזאת, הרבנים החרדים היו בעד הפסיקה הזאת. זה פחות או יותר קורלציה הבאה. זה לא התחיל כך. כשהתחיל הדיון היה תפיסות לגמרי מעורבבות ומורכבות. אבל תוך כמה ימים זה התלכדו קווי החזית, כי הוא יצא נגד הרב דרוקמן וכולם הרגישו שצריך להגן, הוא היה ראש מערך הגיור, והרגישו שצריך להגן על הרב דרוקמן וכו'. וזה היה דיון מטומטם ברמות באמת בלתי נתפסות, כמקובל במקומותינו. וכשלחתי מכתב למקור ראשון, אמרתי שם שבשביל להכריע בשאלה הזאת, בלי לחשוב יותר מדקה, כתבתי 13 שאלות שעליהן צריך לענות. נדמה לי 13 זה היה. וכל אחת מהשאלות יש לה צדדים משמעותיים לפה ולשם. שאלות בינאריות, אתה יכול לענות בכן או לא. 13 שאלות, אחרי שענית על שלושתם, אתה יכול לגבש עמדה, אתה בעד או שאתה נגד. כמה קבוצות אמורות להיות באוכלוסייה? כבר קומבינטוריקה לכיתה י'. אה? לא, פתאום. 2 בחזקת 13, 8,000, 8K, נכון? 2 בחזקת 13, כן או לא, כפול כן או לא, כפול כן או לא, 13 פעמים. אז 8,000 קבוצות, לא אנשים. לא, זה בלתי תלוי, שאלות בלתי תלויות. כן? מניתי אותם שם. אם זה לא היה בלתי תלוי, זו אותה שאלה מבחינתי, זה לא... שאלות בלתי תלויות, כמו עם המוסר והזה בגולן. גם שם, זה בלתי תלוי. התוצאה הרבה פעמים יוצרת תלות, כי אתה רוצה, אתה רותם את הסוסים כדי שיקחו את העגלה למקום הנכון. אבל לא, השאלות כשלעצמן הן בלתי תלויות. כמה קבוצות היו באוכלוסייה? 2. אלה שענו בכן על כל 13 השאלות, ואלה שענו בלא על כל 13 השאלות. זהו. שום קבוצת עוף דיאגונל לא הייתה שם.
אלא באמת?
לא, אתה תקרא מה שאנשים כותבים. כשהוא מסביר לך למה הדיין ההוא צודק, אז כל השיקולים כמובן לטובת אותו דיין. כשהוא מסביר לך למה הדיין ההוא טועה, כל השיקולים נגד. הוא לא אומר, תראה, מבחינה זאת הוא צודק, מבחינה זאת הוא טועה, בשורה התחתונה נדמה לי שהוא צודק. או משהו. ככה הייתי מצפה שיתנהל דיון אינטליגנטי. אז לא, זה לא היה דיון אינטליגנטי. שום דיון הוא לא אינטליגנטי בדיונים הציבוריים. לא, זה בסדר גמור. זה בדיוק דיון שהייתי מצפה שיתנהל. אתה צריך להגיע לשורה התחתונה בסוף, כל בסדר, אבל תשכלל, תגיד, תראה, המפלגה הזאת נראית לי הכי קרובה אליי, אם כן, לא מסכים איתם בשאלה א', ב', ג'. בסדר, אבל עדיין, בשורה התחתונה, אני חושב שהם הכי טובים או הכי פחות גרועים, ולכן אני מצביע להם. זה מה שאני קורא דיון אינטליגנטי, מה שלא קורה אף פעם. ומה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שדיון אינטליגנטי צריך לקחת 13 השאלות, בכל אחת מהשאלות לדון לגופה. להגיע לשורה התחתונה בלי להסתכל לאן זה יוביל בסופו של דבר את הדיון. אחרי שענית על כל אחת מהשאלות לחוד, עכשיו תראה את התמונה השלמה, ותנסה לגבש עמדה בשורה התחתונה. אתה בעד או שאתה נגד. אני למשל חושב שהחרדים לגמרי צדקו בביקורת, על מערך הגיור ועל הרב דרוקמן, השערורייה מה שהם עשו שם. אבל מצד שני, אני לא חושב שכל הדיינים שם רשעים. הם חושבים אחרת ממני. לא חושב שם רשעים. אז לא הייתי, אני לא מצטרף לאמירה שבגלל שהם רשעים, אז לכן הגיורים בטלים. אני כן מצטרף לאמירה שמהותית הגיורים האלה לא שווים כלום. אבל בסדר, זה שתי שאלות שונות לגמרי. אבל אין, לא היה שם, החלוקות האלה לא הופיעו שם. אז אני חוזר לענייננו, זה בעצם אומר שכאשר אנחנו עוסקים בסוגיה מהחיים, כן, סוגיה משמעותית, אין אף פעם מצב שכל הטיעונים מובילים לאותו כיוון. אין, זה לא קורה פשוט. החיים לא פשוטים, הקדוש ברוך הוא לא עשה לנו את החסד הזה. החיים לא פשוטים. לכן בכל סיטואציה, בכל מצב, יש שיקולים לפה ולשם. תשאלו כל עורך דין, יגיד לכם, אין clear cases בבית המשפט. אין אף פעם מישהו שהוא בטוח צודק, והמישהו אחר לגמרי טועה. אין, זה תמיד יש איזשהם צדדים, שיקולים, זה לא קורה. בסוף יש שורה תחתונה, צריך להחליט. אבל אין clear cases. מה זה אומר? שקופנון טעמים לטמא את השרץ, וקופנון טעמים לתאר את השרץ, כולם קיימים. וכולם נכונים. לא צריך להחליט מי מהם נכון. ההחלטה היא לא בשאלה מי מהם נכון, כולם נכונים. ההחלטה היא בשאלה מי מהם שוקל יותר, מי מהם גובר, מי מהם יותר משמעותי. זה מה שבעצם, על זה אני צריך להכריע. לא על השאלה מי מהשיקולים האלה נכון. וזה בעצם אומר שאמת בדרך כלל, בעולם מוניסטי שיש אמת, האמת היא בדרך כלל מורכבת. יש שיקולים לפה ויש שיקולים לשם. בשורה התחתונה אני צריך להחליט מה השיקולים שגוברים, איזה עמדה אני מאמץ בשורה התחתונה. ולכן כשאני מדבר על מוניזם, אני בעצם מדבר על הרמוניזם. הרמוניזם הכוונה, כן, ריבוי ההסתכלויות שבסופו של דבר יוצר את האמת מכל זוויותיה, כמו משל הפיל, אני חושב שהבאתי גם את זה, כשמסתכל על הפיל ואומר פיל, זה בעל חיים שיש לו שתי עיניים ושתי רגליים ממש קרובות אחת לשנייה. ומישהו אחר מסתכל על הפיל ואומר, פיל זה יצור עם עין אחת ושתי רגליים די מרוחקות זו מזו. מה הוויכוח? כן, האם אתה מסתכל עליו מהצד או מקדימה, נכון? שזה משל טוב נדמה לי להסתכלות מהזוויות השונות או להרמוניזם, שיש אמת מורכבת שאתה מסתכל מזוויות שונות, אז האמת המלאה היא ייחוד של כל הזוויות. זאת האמת המלאה, וזה מוניזם, זה לא פלורליזם. זאת האמת. מוניזם פשטני זה פשוט שטות, זה לא מוניזם. מוניזם שאומר שאחד צודק וכל האחרים טועים, זה כמעט לא קורה. אין עמדה כמעט בעולם, חוץ מי, לא יודע מה, איזה שוטה גמור פתאום מעלה איזה הזיה, אבל אין עמדה בעולם שאין הצדדים לטובתה. וגם נגדה. בסוף בסוף צריך לשקלל ולהחליט מה דעתך. לכן בסופו של דבר, גם כשאני מדבר על מוניזם, אני בעצם מדבר על הרמוניזם. אוקיי, ואז דיברתי על הגמרא בעירובין, זה היה הגמרא בגיטין. הגמרא בגיטין מסבירה את המשמעות של אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זאת אומרת, זבוב מצב ולא יקפיד, נעימה מצב ויקפיד. שם יש אפילו הסבר. בגמרא בעירובין אין הסבר. הוא יצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן והלכה כבית הלל. כן, נחלקו בית הלל ובית שמאי, שנתיים וחצי, ויצא, עד שיצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן והלכה כבית הלל. אבל לא מוסבר מה המשמעות של אלו ואלו, זה מוסבר בגיטין. אני מניח שזה אותו הסבר. גם שם בעצם הכוונה למוניזם, מה זאת אומרת? גם בית שמאי ובית הלל, הרמוניזם, כן? גם בית שמאי וגם בית הלל צודקים. במובן הזה שהטיעונים שהם מעלים והנימוקים שהם מעלים נכונים, כולם נכונים. בשורה התחתונה, הוויכוח שלהם הוא לא בשאלה איזה נימוקים צודקים, אלא בשאלה איזה נימוקים חשובים יותר, שוקלים יותר, במשקול היחסי של הנימוקים. זה הוויכוח. ובוויכוח הזה רק אחד צודק. לכן אומרים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אין? כל אחד הנימוקים שלו נכונים. והלכה כבית הלל. הלכה כבית הלל, הלכה כי האמת איתה, לא סתם הגרלה. הלכה כבית הלל, בגלל, דיברתי על שתי צורות לקרוא את זה, אני לא נכנס לשאול הפרטים, אני רק מסכם. ההלכה כבית הלל כי הם צודקים. למה? כי הם משקללים יותר נכון את הנימוקים, לא כי הנימוקים שלהם צודקים והנימוקים של בית שמאי לא צודקים. אלא כי הם משקללים טוב יותר את הנימוקים. למה? כי הם הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, ומה שהגמרא שמה מסבירה. אז לכן בעצם הטענה שלי הייתה שההלכה ביסודה היא הלכה, התפיסה המטה הלכתית הנכונה היא תפיסה הרמוניסטית. זאת אומרת, כשיש לי שתי דעות בהלכה, כשיש מחלוקת בהלכה, שתי הדעות צודקות מבחינת הנימוקים, הטעמים, השיקולים שלהם, אבל בשורה התחתונה אחד צודק ואחר טועה. אז מה זה, מה פירוש אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אין? הכוונה שאם זאת עמדה הלכתית מבוססת, שזה תלמיד חכם, לא איזה סתם ליצן, אז כנראה שהנימוקים שלו נכונים, יכול להיות שהשקלול שלהם לא נכון. מה זה אומר? זה אומר שהוא טועה, אבל הטעות שלו היא לגיטימית. היא לגיטימית, הוא משקלל אחרת את הנימוקים. זה לא אומר שהוא צודק כמו האחר, יש רק אמת אחת. אבל הטעות שלו היא לגיטימית כי הוא לקח נימוקים נכונים, והוא טעה בשקלול שלהם. בשקלול קשה לעשות, מה אתה יכול להחליט איזה שקלול הוא נכון ואיזה הוא לא נכון. זאת טעות לגיטימית. לעומת זאת מישהו שמעלה נימוקים שהם עצמם לא נכונים, לא שהוא רק ממשקל לא נכון, פשוט הוא מדבר שטויות, הוא לא תלמיד חכם. אז על אחד כזה לא נאמר אלו ואלו דברי אלוהים חיים. תמיד שואלים, אם אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וההלכה כל כך פלואליסטית, אז למה לא הרפורמים, הנוצרים, הפגנים, ההינדים, אני לא יודע מי, הקיזרים. התשובה היא בגלל שיש שני מעגלים סביב האמת. יש מעגל אחד, יש את האמת, סביבה יש מעגל של טעויות לגיטימיות, ועוד יותר ברחוק יש מעגל של טעויות לא לגיטימיות. אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם נאמר על שני המעגלים הראשונים. האמת והטעויות הלגיטימיות. למה? וששניהם בעצם תלמידי חכמים, ששוקלים נימוקים נכונים, יש להם ויכוח על המשקול. מי שנמצא בחוץ, אז הוא סתם דבר שטויות. מלא נימוקים לא נכונים, לא שהוא משקלל לא נכון. הנימוקים שלו לא נכונים. אז זה בעצם אומר שכאשר אנחנו רואים מחלוקת בהלכה, ההנחה הפשוטה היא שבאמת אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אבל מה זה אומר? זה לא אומר פלורליזם, ששניהם צודקים, זה אומר הרמוניזם. זאת אומרת שכל אחד מהם תופס פן מסוים של האמת, מצביע על טעמים נכונים, אבל בשורה התחתונה יש שקלול אחד נכון והשאר לא נכונים. אוקיי? זה בעצם הטענה של אלו ואלו דברי אלוהים חיים. הבאתי לזה ראייה מגמרא בסוכה בדף י', הריטב"א, זה היה ממש בסוף הסמסטר כבר נדמה לי, לקראת סוף הסמסטר, לא זוכר כבר. ששם רואים, כן, אם הייתם צריכים לעשות, לבדוק את השאלה האם ההלכה היא מוניסטית או פלורליסטית, לא בספרי הגות וכל מיני כאלה שרק מדברים, בהלכה. אני רוצה לראות, לבדוק את זה דרך ניסוי כביכול הלכתי. יש הצעות, איך אפשר לבדוק? אני רוצה לראות מקורות הלכתיים, לא מישהו בהקדמה או באיזה ספר מחשבה, ומסביר לי כן, אלו ואלו, וכולם צודקים, וזה תמיד מילים שאף אחד לא עומד מאחוריהם. אני רוצה לראות פסיקת הלכה שמשקפת את התפיסות האלה.
אתה רואה,
לא, אם במקרה הזה הוא שונה, יכול להיות שבמקרה ההוא ההלכה היא אחרת, יש שיקולים אחרים.
משתמש, מאחד הנימוקים שאין עושה את הפסוק אמור, הוא אומר, אני מניחה זה, משתמש בנימוק של
הפסוק. זאת אומרת, חוסר עקביות הלכתית, זה יכול להיות עדות לפלורליזם. אוקיי, אני מדבר על מקרה, לא על פוסק. אתה מדבר על בן אדם. אם בן אדם פוסק פה כאן, לא, אני מדבר על מקרה. בוא מקרה הלכתי שהפסיקה לגביו תשקף את התפיסה המטה הלכתית של הפוסק. האם הוא פלורליסט או מוניסט או משהו כזה.
אולי כיוון חוק מגיע שכל מעט קום שם, שנייה קפץ לי את הראש הכנאי, ששם זה היה של אף אחד שיש בת כל השמיים, הם חליט בעצמם. אז...
מה זה אומר?
אולי זה דווקא נקרא איזה הומניסטית שכאילו...
להפך, אני הייתי אומר, אם יצא בת קול מהשמיים, אז כנראה האמת איתה, אז למה אני לא עושה את זה? כי אין אמת.
אולי יש לכאן וכאן, ואז
קוראים את זה. אתה לא יכול להוציא משם לדעתי עמדה. על זה נאמר אלו ואלו, אבל האלו ואלו בעצמו מתפרש או בצורה מוניסטית או בצורה פלורליסטית. תראו, הניסוי הוא כזה. מה קורה אם יש שני אנשים שאחד מהם חושב ש-X מותר והשני חושב ש-X אסור? האם לזה שחושב שזה מותר, מותר להכשיל את השני בעשיית X? זאת השאלה. נגיד שאני חושב שמותר לאכול בשר מסוים, והחבר שלי אני יודע שהוא חושב שאסור. השאלה האם מותר לי להכשיל אותו, או לא להכשיל אותי, זה גם יכול להיות, אבל בוא נדבר עליי. האם מותר לי להכשיל אותו? אז בוא נעשה חשבון. אם אני פלורליסט, אז אסור. כי הוא לשיטתו חושב שזה אסור, והרי זאת האמת שלו. זה שהאמת שלי היא אחרת הזמן, שנינו צודקים. אוקיי? אז אסור. אם אני מוניסט, אז מותר. למה? מה?
אתה לא יודע אם
זה בבית. מה זאת אומרת? אני אף פעם לא יודע, וזאת עמדתי, מה זה לא יודע? ודאות אין לי אף פעם, וזאת עמדתי. לפי זה אני גם לא יכול לאכול את זה, אם אני חושב שמותר לאכול את זה. אולי אני לא צודק. לא, אני לא חושש לזה שאני לא צודק. לא בגלל שזה בטוח, אלא בגלל שאין לדיין אלא מה שהן עברות. אם אני מוניסט, אז מותר. ושאני מאכיל אותו משהו שהוא מותר, מה אכפת לי שהוא טועה וחושב שזה אסור? לא הקשלתי אותו בכלום. שימו לב, זו נקודה מעניינת. פה פלורליזם יוצא לחומר. בפעמים פלורליזם זה תמיד שם נרדף להקלות. לא, הנה פה הפלורליזם יוצא לחומר. והמוניזם יוצא לכולם. אבל הריטב"א שהבאתי שם בסוכה בדף י' עמוד ב', יש שם גמרא שמדברת בדיוק על מקרה כזה. רב אונה ורב חיסדא נחלקו עם רב נחמן בשאלה אם מותר לשבת בסוכה מתחת לנויים שמופלגים ארבעה טפחים מהשכר. ראינו שזה נחשב כבר שאתה יושב מתחת לסכך פסול. אם הנויים קרובים לסכך הזה הם בטלים אליו, אז זה נקרא חלק מהסוכה. אבל אם הנויים מרוחקים מהסכך ארבעה טפחים, אז הם לא בטלים לסכך, אז השאלה אם מותר לשבת מתחתם. אז רב נחמן אומר שכן, ורב הונא ורב חיסדא אמרו שלא. וכמובן, רב הונא ורב חיסדא מזדמנים לביתו של רב נחמן, אצל ריש גלותא, בסוכות. והוא מושיב אותם בסוכתו הירוקה, שהנויים של המופלגים ארבעה טפחים מהסכך. והם יושבים ואוכלים שם בתיאבון ונהנים מהחיים. ואז שואל אותם רב נחמן, הדרו בהו מראיו משמעתיו? חזרתם בכם משמועתכם? הרי אתם אומרים שאסור לשבת בסוכה כזאת. אז הם מתו מצחוק כנראה, הם אמרו לו, אנחנו שלוחי מצווה, אנחנו בפטורים מן הסוכה. עבדנו עליך בקיצור. לא צריכים סוכה, אנחנו נשבת בסוכה פסולה, אנחנו לא חייבים בסוכה בכלל. אנחנו שלוחי מצווה. אוקיי? אז על זה שואל הריטב"א, והריאה מאוד, הוא לא ידע שהם שלוחי מצווה. איך היה מותר לו להכשיל אותם? הוא חשב שלשיטתם זה אסור, ולשיטתו זה מותר. רואים שמותר להכשיל מישהו אחר בדבר, אם לשיטתי זה מותר, גם אם לשיטתו זה אסור. כך טוען הריטב"א.
לא,
לא. ולא אבי כנותן מכשול לפני פיקח. לפני פיקח. נקודה מעניינת, הניזוח הזה, עוד רגע אני חוזר אליו. ככה, זה הניסוח של הריטב"א.
זה לא
משהו טוב, זה שרב נחמן סובר שמותר. אבל אין לך מישהו אחר שאמר שלא. הוא שמחלוקת לא מפשינה. אם רב נחמן סובר שמותר ולא מצאת אף אחד שאומר שאסור, אז למה להניח שחולקים עליו? הם חולקים, רב הונא ורב חיסדא חולקים עליו, אבל לא בזה. הם חולקים עליו בהלכות סוכה, לא בהלכות הכשלה. אז הטענה שמהגמרא פה רואים, שבעצם ההלכה היא מוניסטית. עובדה שמותר להכשיל מישהו בדבר שלשיטתו הוא אסור, אם אני חושב שזה מותר. אבל הריטב"א מוסיף, בשם רבו הריאה, זה גם סוגיה מקבילה בחולין, יש סתירה מסוגיה מקבילה בחולין, ששם רואים לא ככה, הוא מיישב את הסתירה הזאת, הוא אומר שזה מותר רק ורק אם הדבר הוא גלוי וכולם רואים אותו. ואם לא, אז אם אמרת להם. שימו לב, יש פה נויים מופלגים מהסחר. עכשיו, אני מושיב אתכם שם. כל עוד אתה אומר לו שהבשר הזה לא חלק. בסדר? וכל עוד הספרזי הזה גם חושב כמו השולחן ערוך. כי אם לא, אז מה אכפת לי שהשולחן ערוך אומר ככה? אני חושב אחר.
רגע, ואם לא, אני לא...
זה מה שיוצא מה... כן, זה מה שטוען הריטב"א. עוד רגע נראה מה זה אומר לגבי מוניזם. אבל הריטב"א טוען שאומנם נראה מהגמרא פה שמותר להכשיל את השני במצב כזה, אבל הוא מסייג את זה בגלל גמרא בחולין, שזה רק אם הדבר גלוי וידוע. זאת אומרת, אם ברור שהמוכשל מבין שמדובר פה בסיטואציה של שיטתו היא אסורה. אלא שאם זה ככה, זה כבר לשפוך את התינוק עם המים. לא, אז לא הכשלת אותו, הוא בחר לשבת שם, מה? זה לא הכשלה. לא נכון. איסור לפני עיוור קיים גם במקום שהעיוור הוא פיקח. גמרא בן נזיר הרי מדברת על, בעבודה זרה, מדברת על נזיר שנמצא בצד השני של הנהר ומבקש ממני להעביר לו כוס יין. אוקיי? להעביר לו כוס יין. אז, ואם אני מעביר לו כוס יין בתרבד הנהר, שלא יכול להגיע אל הכוס יין בלעדיי, אני צריך להעביר לו את כוס היין, גם אם הוא יודע שהוא נזיר ושנזיר אסור לשתות יין, אם העברתי לו את כוס היין, עברתי לפני עיוור דאורייתא. ולפני עיוור דאורייתא המוכשר לא צריך להיות עיוור. זה רק מילים. גם אם הוא לא עיוור, אני עברתי לפני עיוור. מתי? אם בלעדיי הוא לא היה יכול לעשות את זה.
זה מסייר.
בתרי עברי דנער. לא, אחרת זה מסייר. אם זה חד עברי דנער, אז זה לא לפני עיוור, אלא מסייר. אבל אם זה לפני עיוור, זה רק בתרי עברי דנער. בתרי עבר דנהר, בלעדיי הוא לא היה יכול לעשות את זה, למרות שהוא בחר לעשות את זה, יכול היה לקחת את הכוס שהעברתי לו ולשפוך אותה, לא לשתות. הוא בחר לשתות אותה, להיות עבריין. אבל אני סיפקתי לו את הכוס. אז כיוון שכך עברתי לפני עבר. אז אני חוזר לריטב"א.
שם זה יכול לקחת ולקחת ולקחת
רגע, רגע, אני, בשנייה אני מגיע. אז לכאורה בלפני עיוור, אין הבדל בין אם השני יודע שהוא עובר עבירה או לא יודע שהוא עובר עבירה. אני עובר לפני עיוור בכל מקרה. אז למה הריטב"א פה אומר שצריך שהוא יודיע להם שיש פה נויים מופלגים מהסכר? מה זה משנה? זאת אומרת, זה רק השאלה אם הם יודעים שיש פה עבירה או לא, אבל בלפני עיוור אין הבדל אם הם יודעים או לא יודעים. אז למה זה חשוב? נדמה לי שההסבר המתבקש, או היחיד אפילו, לדברי הריטב"א, זה שבעצם הריטב"א הוא לא מוניסט פשוט ולא פלורליסט פשוט. זה לא הריטב"א, זה גמרא, כי זו תוצאה של סתירה בין שתי סוגיות. הריטב"א רק עושה את החשבון, אז זה בעצם הגמרא כבר. אם אני אמרנו שבסיטואציה כזאת, אם אני מוניסט, אז מותר לי להכשיל את השני, כי אני מכשיל אותו בדבר מותר, לשיטתי זה מותר. הוא טועה, הוא חושב שזה אסור, אז מה? אם אני פלורליסט, אז אסור. אבל אני רוצה לטעון שיש הבדל בין שני סוגי מוניסטים. יש מוניסט סובלני ומוניסט לא סובלני. מוניסט סובלני זה מוניסט שמבחין בין טעויות לגיטימיות ולא לגיטימיות. ואם מישהו טועה בטעות לגיטימית, אז ערך האוטונומיה אומר שהוא צריך לפעול כמו שהוא חושב ואסור לי להתערב. כי הטעות שלו לגיטימית, הוא תמיד חכם, זאת ההחלטה שהוא קיבל, אז הוא צריך לנהוג כמו שהוא מבין. נכון, אני חושב שהוא טועה, אבל אני צריך לכבד את האוטונומיה שלו. זאת הסובלנות שאני אמור לגלות ביחס לעמדה שלדעתי היא שגויה. זה מוניזם סובלני. מוניזם לא סובלני לא מבחין בין טעויות לגיטימיות ולא לגיטימיות. כל הטעויות אותו דבר. בסדר? הוא לא מכבד אוטונומיה של מישהו אחר. אם אתה טועה, אז אני אכפה עליך לא לעשות את זה, אם אני אוכל. אוקיי? הוא לא מכבד את האוטונומיה, אין לו את ערך האוטונומיה בארסנל הערכים שלו. עכשיו, פה יהיה ההבדל. אם אני מוניסט לא סובלני, אם אני פלורליסט, אז אסור לי להכשיל אותך בכל מקרה, בין אם אתה יודע את האמת ובין אם אתה לא יודע את האמת, כי זה סתם לפני עיוור. אם אני מוניסט לא סובלני, אז מותר לי להכשיל אותך בין אם אתה יודע ובין אם לא. זה שאתה טועה, זה לא מעניין אותי. אבל אם אני מוניסט סובלני, אז מותר לי להכשיל אותך עקרונית כי אני מוניסט, ומה שאתה עושה בעצם הוא דבר מותר. זה שאתה חושב שזה אסור, אתה טועה. אבל אני צריך לכבד את האוטונומיה שלך. אם אתה תלמיד חכם, אז זכותך לגבש את העמדה שלך ולפעול על פיה. ולכן אני רק צריך לוודא שאתה יודע שזה המצב פה. עכשיו תקבל את ההחלטות שלך. אבל אני צריך שהעובדות יהיו ברורות. אם אני מכשיל אותך בלי שהעובדות ברורות לך, אז כמוניסט סובלני אסור לעשות את זה. נכון שלא הכשלתי אותו בעבירה, אבל לא נתתי לו את הכבוד לאוטונומיה שלו, לזכותו לגבש את העמדה, את העמדה שלו. ולכן בעיניי המקרה הזה של הכשלה באיסור, שדבר שלשיטתי מותר ולשיטתך אסור, הוא נייר לקמוס נהדר כדי לבדוק את העמדה המטה הלכתית. פלורליזם, מוניזם לא סובלני או מוניזם סובלני. הפלורליסט יגיד אסור להכשיל בשום מקרה, המוניסט הלא סובלני יגיד מותר להכשיל בכל מקרה, המוניסט הסובלני יגיד מותר להכשיל אם אתה יודע, אסור להכשיל אם אתה לא יודע. ולכן יש לנו נייר לקמוס ברור. ואם הריטב"א כשהוא עושה את החשבון בין שתי הסוגיות מגיע למסקנה השלישית, מותר להכשיל רק אם אתה יודע, אם אתה לא יודע אסור, זה בעצם אומר שבחשבון שלו לפחות, של הריטב"א והריאה, ובסתירה בין הסוגיות, יוצא תפיסה מוניסטית סובלנית. לא, שם זה משהו אחר, כי שם מדובר בעיבור השנה. קדוש החודש ועיבור השנה זה סמכות מנדטורית לנשיא הסנהדרין. אתם אפילו שוגגים, אפילו מזידים, אפילו אנוסים, הוא יכול להזיד ולא לעשות את הדבר הנכון, ועדיין זה מה שקובע, נשיא הסנהדרין. נכון? תנו. לא, הוא לא שוכנע, הוא הכריח אותו לבוא לפניו. כפר אותו לעשות משהו שהוא לא בסדר, כי המשהו הזה הוא כן בסדר. ושספציפית לגבי קידוש החודש ועיבור השנה, ברגע שנשיא הסנהדרין קבע גם אם הוא טועה במזיד, לא רק אם הוא טועה, אבל אם הוא טועה במזיד, זה לוח השנה, זאת אומרת הוא קובע. אז ממילא אין מה להתווכח איתו, זה, בהגדרה מה שהוא אומר זה נכון, לא בגלל שהוא צודק בשיקול דעת שלו, בהגדרה מה שהוא אומר זה לוח השנה.
מה שהוא אומר, עכשיו הצד השני ברור, אז
איזה צד שני?
לא
ברור, הוא חושב שאסור, הוא צריך לא לאכול. הם באמת, זה מה שהם אמרו. אנחנו באופן עקרוני באמת לא היינו אוכלים. רק אנחנו שלוחי מצווה ופטורים מן הסוכה. זה מה שהם ענו. זאת אומרת, הם לא אמורים לאכול, נכון? אוקיי? אז זה דוגמה, זאת אומרת, סוגיה שממנה אפשר להכריע לטובת התפיסה המוניסטית, אבל מוניזם סובלני. מוניזם סובלני, עוד פעם, זאת התמונה שתיארתי קודם של ליבה שהיא האמת, סביבה טעויות לגיטימיות. טעויות לגיטימיות הכוונה לתלמידי חכמים, שהשיקולים שהם מעלים הם כנראה שיקולים נכונים, רק יש הבדל בשקלול. בשקלול אולי הם טעו. ויש את הדוברי השטויות. זה הטעויות הלא לגיטימיות. זה המעגל החיצוני. עכשיו, אחרי זה עברתי לשאלת הסמכות. סמכות ההלכתית. זה לגבי המחלוקת. טוב, אז יש מחלוקת, יש אמת הלכתית, אבל יש שתי דעות. עכשיו שאלת ההכרעה. נו, אז איך מחליטים איזה משתי הדעות היא הנכונה? עוד פעם, אם אנחנו פלורליסטים, אין שאלה מה ההכרעה, תטיל מטבע. זה לא משנה, הרי ההכרעה לא באה לגלות מי צודק. ההכרעה באה לקבוע שורה תחתונה מוסכמת, תטיל מטבע. אבל אם אנחנו מוניסטים, ואנחנו חושבים ששני הצדדים האלה, אחד מהם צודק והשני טועה, אנחנו באים לפסוק הלכה, אנחנו צריכים לחפש הכרעה. אז איך מכריעים? מה זאת האמת? אז זה מביא אותנו לשאלת הסמכות. ובדרך כלל בשאלת הסמכות, אז אנחנו הולכים אחרי הרוב, עושים הצבעה, והרוב קובע. אבל דיברתי על זה בסמסטר הקודם. כן, השאלה עם רוב החוכמה נגד רוב האנשים, כל מיני דיונים שאני לא אכנס אליהם שוב. השאלה איזה רוב קובע, גם על זה יש ויכוח. זה ויכוח שמכניס אותנו ללופ פרדוקסלי. כי בית שמאי שהיו יותר חכמים אבל פחות אנשים, חשבו שרוב החוכמה קובע. בית הלל שהיו יותר אנשים ופחות חכמים, אז הם קבעו שרוב האנשים קובעים. עכשיו לך תכריע במחלוקת הזאת עצמה. זה מעגלי. אוקיי? מה? לא, בת הכל קבע. אז הטענה בכל אופן, שזה הטענה שיש מחלוקת, והתפיסה היא תפיסה מוניסטית, מובילה אותנו מיידית לשאלת ההכרעה. עכשיו אנחנו מבינים שההכרעה תפקידה לברר מי צודק, לא לברר או להגיע לשורה תחתונה מוסכמת שתהיה אחידה לכולם, בלי קשר לשאלת האמת. בעולם הפלורליזם ההכרעה היא כזאת. אבל בעולם המוניסטי ההכרעה אמורה לחפש את האמת. עכשיו השאלה, איך אנחנו עושים את זה? אז פה אנחנו נכנסים לשאלת הסמכות, ודיברתי על כמה אספקטים בשאלת הסמכות. קודם כל אמרתי שיש שני סוגי סמכות. סמכות מהותית וסמכות פורמלית. סמכות מהותית, יחליט קצת זמן, אבל אני מסכם את כל הסמסטר, אז תסלחו לי. סמכות מהותית, זאת סמכות כמו של רופא. אני הולך לרופא, הוא בודק אותי, מגיע למסקנה שיש לי כך וכך, רושם לי תרופה, ניתוח, לא יודע, פרוצדורה רפואית, כזו או אחר. למה אני מקבל את דבריו? הוא מומחה, הוא כנראה מבין בזה, אני לא מבין בזה. אם יש לי אמון בו, אז אני אעשה את מה שהוא אומר לי. אוקיי? זה אני קורא סמכות מהותית. הסמכות הזאת מבוססת על זה שהוא צודק. כן, הוא מומחה, אז הוא יודע, אז הוא כנראה צודק. עוד פעם, לא בטוח שהוא צודק. אבל אם אני חושב אחרת והוא חושב אחרת, כנראה שהוא צודק. אוקיי? כי הוא המומחה. זה סמכות מהותית. יש סמכות פורמלית. סמכות פורמלית זאת סמכות שמוענקת לך לא בגלל שאתה צודק. אלא מעצם היותך מי שאתה. למשל, הסמכות של הכנסת. הסמכות של המוסד המחוקק, של פרלמנט, לא מבוססת על זה שיושבים שם מאורי הדור. לא יושבים שם. יש לי חידוש בשבילכם. כן? הסמכות שלהם מבוססת לא על זה שהם צודקים. כי הם לא, ברוב המקרים. הסמכות שלהם מבוססת על זה שהם הכנסת. זה המוסד המחוקק, אין מה לעשות. אוקיי? כן, לא, לא מובן הכוח. אני מדבר עכשיו על פילוסופיה, לא על כוחנות. הם צודקים בגלל שבשיטה שלנו, המוסד המחוקק הוא זה שקובע את הכללים. בסדר? אמיתית, זה ככה, זאת השיטה, אמיתית, אין לי ויכוח עם זה, זה לא שהם יכולים להרביץ לי ולכן הם צודקים. אם הם ירביצו לי, הם צודקים. למה? כי בגלל שהם צודקים, מותר להם להרביץ לי, לא בגלל שהם יכולים להרביץ לי, לכן הם צודקים. בסדר? אז עוד פעם, צודקים, אני מתכוון, בעלי סמכות, לא צודקים במובן שהם, מה שהם אומרים הוא נכון, בהכרח. זה מה שנקרא סמכות, פורמלית. אגב, סמכות פורמלית בלשון המקראית מכונה אלוהים. בעל סמכות פורמלית מכונה אלוהים. לכן הדיינים קרויים אלוהים בתורה. כן, הגמרא בסנהדרין מביאה ששלוש פעמים כתוב אלוהים בפרשה, לכן בדיני ממונות שמים שלושה דיינים. ונקרב בעל הבית אל האלוהים, הכוונה זה אל הדיינים. למה הדיינים נקראים אלוהים? כי אלוהים זה מישהו שיש חובה לציית לו מעצם היותו מישהו. במקרה הקדוש ברוך הוא כנראה גם צודק. הוא יודע. אבל, אז יש לו גם סמכות מהותית, אבל קודם כל, בראש ובראשונה, יש לו את הסמכות מעצם היותו הקדוש ברוך הוא. בורא העולם, לא יודע, כל אחד שיסביר את זה איך שהוא רוצה. אבל יש לו איזושהי סמכות מעצם היותו מישהו. לכן זו סמכות פורמלית, לא מהותית. ולדיינים יש גם סמכות פורמלית. מעצם היותו דיין, אני צריך לציית. נכון שאנחנו נשים דיינים בדרך כלל שהם גם תלמידי חכמים, כדי שגם יגידו את הדברים הנכונים. אבל סמכותם לא נובעת מזה שהם תלמידי חכמים, זה לא כמו סמכות של רופא. תחשבו למשל, אם יש דיין, יש לי דיין שאמר לי כך וכך, או שופט שאמר לי כך וכך, הפרופסור למשפטים אומר לי, תשמע, אני מומחה יותר גדול ממנו למשפטים. והוא טעה. למי אני אמור לשמוע? לשופט. למה? לא כי הוא יותר מומחה מהפרופסור למשפטים, אלא כי הוא השופט. זו סמכות מוסדית. זו סמכות פורמלית, זו לא סמכות שנובעת מזה שהוא צודק, אוקיי? אותו דבר כמו פסיכיאטר מול פסיכיאטר מחוזי. למה רק פסיכיאטר מחוזי יכול להשפס בכפייה, ופסיכיאטר לא? זה לא בגלל שהוא יותר מומחה מפסיכיאטרים אחרים. אני מניח שאמורים להשתדל לשים שם גם פסיכיאטר מאוד מומחה, אבל הסמכות שלו לא נובעת מזה שהוא מומחה, אלא מזה שהוא קיבל את הסמכות, מעצם מתפקידו, זה נובע מתפקידו, לא מהידע שלו. זה מה שאני אמרתי גם קודם, זה המשמעות של מוניזם. המשמעות של מוניזם אומרת שהדיינים יכולים גם לטעות, כי יש אמת אחת. כלומר, אין כלום, פארי אלם זה... הם צריכים להחליט על זה שהם טעו, לא אתה. אתה לא יכול להחליט על זה שהם טעו. הם צריכים להגיע למסקנה, טעינו, מביאים פארי אלם דבר של ציבור. ברור, אתה לא יכול להחליט שהם טעו. לא, זה גמרא באוריות, שם בתואה במצווה לשמוע לדברי חכמים, סוגיה מסובכת. באופן עקרוני אתה צריך לשמוע עליהם בכל מקרה. אז אני אומר, ודאות, השאלה איזה ודאות, השאלה מי אתה, סיפור מסובך, ויש הרבה שיטות בעניין הזה. באופן עקרוני, סמכות פורמלית, אתה צריך לשמוע עליהם גם אם אתה חושב שהם טועים. מה? לא, לא, אני מדבר על סנהדרין הגדולה, נגיד. אז כן, אז הבחנתי בין סמכות פורמלית וסמכות מהותית. עכשיו, בהלכה, כאשר אנחנו בוחרים אנשים לסנהדרין, אנחנו כמובן נבחר מומחים, כדי שתהיה להם סמכות מהותית, הם מבינים בהלכה. אבל מעצם כהונתם בסנהדרין, יש להם גם סמכות פורמלית, כי הוא השופט, יש לו סמכות פורמלית. לכן הגמרא בסנהדרין בדף ה' מדברת שם על השאלה מי אמור למנות את הדיינים. המלך או ריש גלותא באותה תקופה לא היה מלך. ריש גלותא של בבל שהוא במקום מלך, כן, הוא היה מבית דוד, לאסור שבט מיהודה, אלו ראשי גלויות של בבל, או שהסנהדרין בארץ ישראל. והדיון בעצם היה זה. הסנהדרין בארץ ישראל נותנת לו את הסמכות המקצועית, כמו ההסמכה להיות עורך דין ומקבלים מהאוניברסיטה. אבל זה לא הופך אותך לבעל סמכות. המדינה צריכה למנות אותך לשופט, והיא לוקחת מישהו שהוא מומחה למשפטים. אז המומחיות שלו נבחנת באוניברסיטה, אבל את הסמכות הפורמלית הוא מקבל מהמדינה. אותו דבר בהלכה. מינוי של דיין צריך לקבל סמיכה לראות שהוא ברכי, שהוא תלמיד חכם, אבל את המינוי עצמו צריך לעשות המלך, או הריש גלותא, כי הוא נותן לו את הסמכות הפורמלית. לכן כתוב לו, יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. שבט, שבט זה שבט של מושל, זה המלוכה לא תסור מיהודה. ומחוקק, חוקק זה הדיין, מבין רגליו. הוא לא צריך להיות משבט יהודה המחוקק. הוא צריך לקבל אישור משבט יהודה. למה? שבט יהודה הוא השבט, הוא המלך. הרשות השלטונית צריכה למנות את המחוקק. עכשיו המלך לא נותן לו סמיכה, את הסמיכה הוא מקבל מסמוכים אחרים, הסנהדרין. זה כמו הפקולטה למשפטים, כן? בודקים שהוא מומחה להלכה. אבל את הסמכות הפורמלית הוא מקבל מהמלך. אז מושגי הסמכות בהלכה מחולקים לסמכות פורמלית ולסמכות מהותית. עוד אמרתי שסמכות פורמלית או סמכות מהותית יכולה להיות ביחס לעובדות וביחס לנורמות. מי שמומחה, אז הוא מומחה גם לגבי עובדות, אם הוא איש מדע אז הוא מבין בתחום מדעי מסוים שבו הוא, זה המקצוע שלו, ויכול להיות אולי גם מומחה להלכה. זה לא, ההלכה היא לא עובדות, אבל יש מומחים להלכה, אוקיי? יכולה להיות מומחים למשפט. יכולים להיות מומחים לתחומים נורמטיביים, ויש מומחים לעובדות. הסמכות מהותית, הסמכות של מומחה, יכולה להיות גם ביחס לנורמות וגם ביחס לעובדות. סמכות פורמלית יש רק ביחס לנורמות. אין סמכות פורמלית ביחס לעובדות. למשל, אם אני חושב שעכשיו יום, ובא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ואומר לי, לא, עכשיו לילה. יש אחת משתי אפשרויות. או שאני אגיע למסקנה שהעיניים שלי מתעתעות בי, כי אם הקדוש ברוך הוא אומר, הוא כנראה יודע יותר טוב, ואז השתכנעתי ואני אקבל את זה. אבל אני אקבל את זה לא כי הקדוש ברוך הוא אמר. אני אקבל את זה כי השתכנעתי. ואם לא השתכנעתי, אז הקדוש ברוך הוא יכול לעמוד פה עד מחרתיים, אני עדיין חושב שעכשיו יום. לא השתכנעתי. הדרישה של סמכות פורמלית ביחס לעובדות בעצם מצפה ממני להגיד שעכשיו לילה, למרות שאני משוכנע בפנים שעכשיו יום. אז להגיד את המילים עכשיו לילה אני יכול. אבל אי אפשר לצפות ממני לחשוב את זה. אם תשכנע אותי אין בעיה. אתה לא יכול לצפות ממני לחשוב משהו שאני לא חושב. אתה יכול לצפות ממני לעשות משהו שאני לא חושב. אבל אתה לא יכול לצפות ממני לחשוב משהו שאני לא חושב. אז אם אתה למשל קובע שאסור לברור בשבת, ואני חושב שבורא זה לא אחד מלמד את אבות מלאכה. יש סמכות פורמלית לסנהדרין, הם קבעו שבורא אחד מאבות מלאכה, אסור לברור בשבת. דרישה לגיטימית. להתווכח, אבל אין בעיה לוגית בדרישה כזאת. אני לא חושב שאסור לברור בשבת, אבל דורשים ממני בכל זאת להימנע מלברור. גם זו סתירה לוגית. דורשים ממני להתנהג לא כמו שאני חושב. בסדר? אבל אי אפשר לדרוש ממני לחשוב שאסור לברור בשבת, כי אני חושב שמותר. אפשר לנסות לשכנע אותי שאני טועה, אם תשכנעו אותי אני אחשוב שאסור. אבל כל עוד לא שכנעתם אותי, המשמעות הדרישה, תחשוב שלברור זה אסור. כל מה שאפשר זה לנסות לשכנע אותי. אם לא שכנעתם אותי אז לא קרה כלום. אין סמכות פורמלית ביחס לעובדות. אתה צריך להבין מה זה עובדות. 13 עיקרי אמונה זה גם עובדות. שיבוא המשיח, שהקדוש ברוך הוא משגיח, שניתנה תורה, כל הדברים האלה הם עובדות. לאו דווקא עובדות תצפיתיות מדעיות. אבל הם עובדות, או שזה נכון, או שזה לא נכון. אין סמכות ביחס לזה. אם מישהו חושב שהעיקר התשיעי לא נכון, אז אי אפשר להגיד לו, תראה, אבל אתה כופר בעיקר. אפשר להגיד לו שהוא כופר בעיקר, אין לו שום משמעות. זה מה שאני חושב, מה אתה רוצה? אם אתה שכנע אותי שאני טועה, אין בעיה. אבל אם אתה לא משכנע אותי שאני טועה, אתה לא יכול לדרוש ממני לחשוב את מה שאני לא חושב. זה פשוט סתירה לוגית. לא בגלל שאתה לא יכול כי זה אכזרי, או אתה לא יכול כי לא מצאנו בתורה מקור לזה. גם אם היה מקור לזה בתורה, זה לא היה מקור. אי אפשר להגיד סתירה לוגית. אם היה מקור בתורה לזה שמשולש הוא עגול, עדיין משולש לא היה עגול. אין משמעות לסמכות פורמלית ביחס לעובדות. יש סמכות פורמלית ביחס לנורמות. יש סמכות מהותית גם ביחס לעובדות וגם ביחס לנורמות. איפה המקור בהלכה לסמכות פורמלית? לא תסור. לא תסור נאמר על סנהדרין, בלבד. חינוך אומר שזה גם חכמי הדורות, וזה שיטה יחידאית, מוזרה מאוד, אין לה שורש וענף. זה ברור, זה רק לסנהדרין. אז אחרי שנגמרו הסנהדרות, הם כבר סמוכים, אין סנהדרין, אין שום דבר, אין סמכות פורמלית יותר ביקום. אין. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לי, אתה צריך לעשות כך וכך, כי אני אמרתי. מעצם זה שאני אמרתי, לא, הוא נכון לשכנע אותי. אבל הוא לא יכול להגיד לי, אתה חייב לעשות את זה כי אני אמרתי. אין מישהו שיש לו סמכות פורמלית בהלכה, חוץ מסנהדרין. יש שני יוצאי דופן. יוצאי דופן אחד זה הגמרא. בגמרא לא היו סמוכים, כן, זה היה בבבל. אבל הציבור קיבל את הגמרא על עצמו כקודקס מחייב, או כקאנון מחייב, לא קודקס, זה קאנון מחייב. ולכן מכוח הקבלה הזאת, הגמרא קיבלה מעמד של סמכות פורמלית. אבל זה לא מכוח לא תסור, אלא בגלל שאנחנו קיבלנו את זה על עצמנו. ומר הדעתו. זאת אומרת, אם יש רב של קהילה או של מקום, יש לו סמכות פורמלית, מה שהוא אומר צריך לעשות גם אם הוא טועה ואני חושב אחרת, באותם תחומים שלגביהם הוא קיבל את הסמכות מהקהילה. זה גם כן סמכות שבאה מלמטה, לא מלמעלה. הקהילה מינתה אותו להיות רב, ובזה היא נתנה לו סמכות פורמלית על מה שקורה בתוכה. כמו שעם ישראל נתן סמכות פורמלית לגמרא. זה לא כמו הסמכות הפורמלית של סנהדרין, שהיא לא קיבלה את זה מעם ישראל, קיבלה את זה מהקדוש ברוך הוא. סמוך, מפי משה רבנו, מפי הקדוש ברוך הוא. זה סמיכה שבאה מלמעלה. השני היוצאי דופן שדיברתי עליהם זה סמכות פורמלית שמבוססת על התערותא דלתתא. זה משהו שבא מלמטה, לא מלמעלה. אחרי הגמרא אין יותר סמכויות פורמליות. אין. לא גדולי הראשונים ולא האחרונים ולא שולחן ערוך ולא רמב״ם ולא אף אחד.
אין ראש הגולה, מה עם ראש הגולה?
מה עם ראש הגולה? אין סמכויות פורמליות יותר אחרי חתימת התלמוד, ומה שכן יש עד ימינו זה סמכויות מהותיות. סמכויות מהותיות, מישהו שהוא מומחה בהלכה, כמו רופא, אז מאוד סביר והגיוני לשמוע בקולו, כי הוא כנראה צודק. לא בגלל שהוא אמר, אין לו סמכות פורמלית, אלא כי הוא כנראה צודק. אבל אם נגיד למשל, אני משוכנע שהוא לא צודק פה, למרות שהוא תמיד חכם יותר גדול ממני, אז אני לא אשמע בקולו. כי אין חובה פורמלית, רק מה? כיוון שהוא תמיד חכם, אני משתכנע שהוא צודק. אם אני לא אשתכנע, נגיד אם רופא רושם לי איזושהי תרופה, ואני איכשהו לא יודע, באינטרנט התייעצויות, הגעתי למסקנה שהוא טועה, למרות שאני לא רופא. אני לא אקח את התרופה. זה אותו דבר. אין סמכות פורמלית בהלכה. אבל יש בהחלט משקל לדברים של תלמידי חכמים, כי יש להם סמכות מהותית, כי הם מומחים. לא בגלל הסמכות הפורמלית. זה לא קשור ללא תסור. זה קשור להיגיון פשוט. אתה רוצה לעשות את מה שנכון. אז תלך למומחה, כי סביר להניח שמה שהוא אומר, זה מה שנכון. לא בגלל שאם אתה לא תעשה את זה, אף אחד לא יתבע אותך על לא תסור. לא עברת עבירה בזה שלא עשית את זה. את לקחת סיכון שאתה עושה עבירה, כי אתה כנראה תעשה משהו לא נכון, אם אתה לא שומע לו. נכון, על סנהדרין. אתה לא מברך על סיוונו, על מה שהשולחן ערוך כתב. אז הסמכות שנשארת עד ימינו, מאחר הגמרא עד ימינו, זה רק סמכות מהותית, אוקיי? אבל סמכות מהותית היא לא באמת סמכות, זה סתם שיתוף השם. כוונה, תלמידי חכמים, יש להם משקל לדבריהם, מה שהם אומרים סביר יותר שהוא נכון ממה שאני אומר, ולכן ההיגיון אומר לציית להם, לא כי יש חובה לציית להם, אלא כי השתכנעתי שאני כנראה טעיתי פה, אוקיי? כבר הבאתי את הגמרא הזאת, אני חושב, לגבי רבי מאיר, כבר אומרת שלא פסקו חבריו כמותו, כי לא ירדו חבריו לסוף דעתו. הוא היה כזה גאון שהם פשוט לא הצליחו אפילו להבין מה, למה הוא אומר את מה שהוא אומר, והם לא הסכימו איתו, אבל זה בגלל שהוא כזה גאון והם לא הצליחו להבין. אז אני הייתי בגלל זה במצב כזה פוסק כמו רבי מאיר דווקא. אז אם אתם חולקים עליו בגלל שלא הצלחתם להבין אותו, אז כנראה שהוא צודק למרות שאתם חושבים שלא. אז למה לא פוסקים הלכה כמותו? זאת סיבה כן לפסוק הלכה כמותו, לא לפסוק הלכה כמותו. בגלל שיש חובת אוטונומיה. אם אני לא השתכנעתי בסופו של דבר, לא הגעתי למסקנה שרבי מאיר צודק, אז אני אמור לעשות את מה שאני חושב. בדיוק מה שראינו בריטווה שם עם חובת האוטונומיה. ולכן, זו נקודה מאוד חשובה. בתקופה שבה יש סמכות מהותית ולא פורמלית, סמכות פורמלית אתה צריך לעשות את מה שהם אומרים, אין חובת, אין דבר כזה אוטונומיה. מול סנהדרין, מה שהם אומרים אתה צריך לעשות. אבל מול סמכות מהותית, יש ערך של אוטונומיה. זאת אומרת, אם אתה חושב אחרת, למרות שאתה עצמך, אם ישאלו אותך, אז אגיד, רבי מאיר הוא כזה גאון שברור שהוא צודק. אם אני חושב אחרת, כנראה פספסתי משהו. יש לי חבר שאמר שאם אנחנו מיישבים קושיה של רבי עקיבא איגר, כנראה יש לנו מספר זוגי של טעויות. הטעות אחת זה הקושיה של רבי עקיבא איגר שלא הבין את הגמרא, והטעות השנייה זה שאנחנו חושבים שיכולים לתרץ אותו, הרי גם הוא חשב על זה, אם הוא לא אמר את התירוץ הזה, כנראה שהתירוץ הזה הוא מוטעה. כן, אז אנחנו כנראה עשינו מספר זוגי של טעויות. טוב, זה מופרז כמובן, אבל הטענה היא שיש ערך של אוטונומיה, ולכן, גם אם אני חושב שרבי מאיר חכם יותר גדול ממני, ואם תשאלו אותי, כשנגיע לבית דין של מעלה, מה הקדוש ברוך הוא יגיד, הוא כנראה יגיד את מה שרבי מאיר אמר. אבל לא בשמיים. ולכן, אני אמור לעשות את מה שאני חושב. למרות שאני עצמי יודע שזה כנראה לא נכון. אבל אם הוא לא יצליח לשכנע אותי הלכתית, והלכתית אני חושב כך, זה מה שאני אמור לעשות. זה מה שקראתי קודם ערך האוטונומיה. אבל זה כמובן רק למישהו שהוא ברכי. רק למישהו שהוא תלמיד חכם. לא כל ילד יעשה מה שהוא חושב בלי שהוא יודע שום דבר בהלכה. הנפקא מינה היא שאני יכול להיות תלמיד חכם פחות גדול מאותו אדם גדול, ועדיין אם אני תלמיד חכם, הגעתי להוראה, אז אני עושה לפי המסקנה שאני מגיע אליה. אבל מי שלא תלמיד חכם, אז כמובן אז תבחר לך רב ותעשה מה שהוא אומר לך. אוקיי? אבל מי שכן תלמיד חכם, זה לא משנה אם הוא פחות ממישהו אחר, זה לא נקבע לפי הרמה התורנית שלך. יש ערך של אוטונומיה, אתה צריך לעשות את מה שאתה חושב. אחרי זה דיברתי על השאלה, אז למה המוראים לא חולקים על תנאים, למה ראשונים לא חולקים על המוראים, אז דיברתי על זה, זה סמכות פורמלית כתוצאה מזה שקיבלנו אותם על עצמנו. כשחתמו את המשנה, בעצם זאת הייתה קבלה של הסמכות הפורמלית של המשנה. כשחתמו את הגמרא, זאת הייתה קבלה של הסמכות הפורמלית של המוראים. זה, מכאן יצאת הסמכות הפורמלית שלהם. מכאן והלאה, אין סמכויות פורמליות יותר. ובאמת אפשר, עקרונית, אפשר לחלוק על כל עמדה של גאונים, ראשונים, אחרונים, מופיע בשולחן ערוך השם משפט סימן קפה, בשם הראש, כאן למדנו את הראש הזה בסנהדרין, בסמטר הקודם, פרק ד' של סנהדרין, סימן ו', כי אין סמכות פורמלית. עכשיו, כן. לא, לא, יש צודק ויש טועה, לא שאני בטוח שאני צודק.
אוקיי,
יש
אמת
בשקר.
אז אם אני יודע שרבי מאיר, אם אני בטוח רבי מאיר הוא כנראה האמת, ואני מכבד אוטונומיה, אז אני אסוקק, כמו שאני...
אתה לא מכבד אוטונומיה, אתה דוגל בערך האוטונומיה. אם דובר על אוטונומיה שלך, כשאתה מדבר על אוטונומיה של מישהו אחר, אתה מכבד את האוטונומיה שלו. יש חובה לנהוג באופן אוטונומי, והחובה הזאת היא גם על חשבון האמת. נכון, נכון. יש חובה לנהוג שקר. יש ערך האוטונומיה גובר על הערך ההלכתי של האמת. לאוטונומיה יש גם ערך. הבאתי מהר"ל הזה, הוא מקדיש לזה פרק שלם, בנתיב התורה, פרק ט"ו. תסתכלו שם, הוא מקדיש לזה פרק שלם, זה חלק מהפולמוס שלו מול השולחן ערוך. גם המהר"ל הולך בכיוון הרבה אחרונים, הרבה גדולי האחרונים הולכים בכיוון הזה. נתיב התורה סימן ט"ו, בנתיבות עולם. ברור שאתה מוניסט, האמת זה מה שרבי מאיר אומר. מה אני צריך לעשות? שאלה אחרת. יש ערך של אוטונומיה. אז למרות שאם היית שואל אותי מה חושב הקדוש ברוך הוא, זה התנור של הכנאי. התנור של הכנאי יצאה בת קול, והקדוש ברוך הוא אמר את מה שהוא חושב. והם פסקו לא ככה. כן, או הבהרת קדמה לשיער לבן שם, עם רבא בר נחמני. מחלוקת במטיבת הדרכיה, הקדוש ברוך הוא ככה ומטיבת הדרכיה ככה, רב אמר, מה אני פוסק כמו מטיב את הדרכיה נגד הקדוש ברוך הוא, וברמבה מופיע להלכה נגד הקדוש ברוך הוא. בשאלה הזאת של בהרת קדמה לשיער לבן. לא כי הקדוש ברוך הוא לא צודק. הקדוש ברוך הוא כן צודק, אני מוניסט. יש ערך של אוטונומיה. זה המשמעות שלו בשמיים. המשמעות שלו בשמיים היא הכוונה יש ערך של אוטונומיה. אתה צריך לפעול כמו מיטב הבנתך. מיטב הבנתך בהלכה, לא מה שבא לך. אלא מה שאתה מבין שההלכה אומרת. גם אם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר לך לא כך. זה כמובן לא היה. בדיוק. לכן אמרתי, אני הקדמתי ואמרתי, אני מוניסט. ההלכה היא מוניסטית, יש אמת הלכתית אחת. עכשיו אני מסייג את זה ואני אומר, למרות שיש אמת הלכתית אחת, לא תמיד אני אמור לנהוג לפי אותה אמת. לפעמים יש כללים נוספים שמתערבים בשאלה איך לנהוג בפועל. אוקיי? אולי עוד, אני רואה שאני היום רק מסכם, אז עוד נקודה אחת, דיברתי על השאלה למה יש את הסמכות. האם לשורה התחתונה או לנימוקים. וטענתי שהסמכות נתונה לשורה התחתונה, ולא לנימוקים. למשל, הבאתי לזה, יש פרדוקס השפיטה, כן, מה קורה במצב שבו יש מחלוקת בין הדיינים, שופטים, לא משנה, בשורה התחתונה יש שניים נגד אחד, אבל כשתבדקו את הנימוקים, פסק דין יוצא הפוך. תחשבו על מצב שנגיד יש מחלוקת על חוזה. ראובן תובע את שמעון על זה שהוא הפר חוזה. הוא עשה X וזה נגד החוזה ביניהם. עכשיו הדיינים צריכים להחליט שני דברים. א', שהחוזה באמת אוסר לעשות X, זו שאלה של פרשנות של חוזה. ב', הם צריכים להחליט ששמעון באמת עשה X, זו שאלה עובדתית. זו שאלה משפטית ושאלה עובדתית. עכשיו יש סיטואציה שבה יש רוב בשאלה המשפטית לכיוון אחד, רוב בשאלה העובדתית לאותו כיוון, אבל בשורה התחתונה יש רוב לכיוון ההפוך. אז אם נכריע כל אחת מהשאלות לחוד, יצא לנו שרובן, ששמעון צריך לשלם לרובן, ואם נלך אחרי השורות התחתונות, יצא לנו שרובן צריך לשלם לשמעון, או ששמעון לא צריך לשלם לרובן. מה זה אומר? מה עושים מצב כזה? הולכים אחרי שורה התחתונה. וגם בגמרא רואים את זה גם בשולחן ערוך, בכל שם משפט סימן כ"ה ועוד. הולכים אחרי שורה התחתונה. אם יש רוב בבית דין מנימוקים שונים, למשל, זה אותו דבר בעצם. מה קורה כשיש רוב בבית הדין, אבל דעת הרוב מבוססת על נימוקים שונים? אז זה לא באמת רוב. אם אתה שואל מי צודק מבחינת הנימוקים, כל אחד מחזיק בנימוק אחד ושני אחרים מתנגדים לו. אף אחד מהנימוקים לא נכון. כנגד כל אחד משלושת הנימוקים יש שני אחרים שלא מסכימים לו. אוקיי? אבל בשורות התחתונות יש שני דיינים שאומרים ראובן חייב, מנימוקים שונים. והדיין השלישי אומר ראובן פטור. אז מבחינת, אם אנחנו נזקקים לנימוקים, אין פה רוב, ואי אפשר לעשות שום דבר. אבל לא, שניים נגד אחד הולכים אחרי הפסיקה ולא אחרי הנימוקים. שורה התחתונה קובעת, וזה אומר שהסמכות בהלכה היא סמכות שמוקנית לשורה התחתונה, להוראה ההלכתית, לא לנימוקים. לכן למשל בגמרא, אם אני מוצא בגמרא שהגמרא, לא יודע מה, כן, כל אחד כמובן מוצא שם את אשר הוא חפץ, אבל יש כאלה שמוצאים בהלכה סוציאליזם, ואחרים מוצאים בהלכה קפיטליזם. עכשיו נגיד שהם צודקים, הסוציאליסטים. זה אומר שאני חייב להיות סוציאליסט? לא. את פסקי ההלכה שמופיעים בגמרא אני אצטרך לקיים, יש להם סמכות פורמלית. אבל זה שהם מבוססים על תפיסה סוציאליסטית, אז מה? אני לא מחויב לטעמים או לביסוסים של העמדה, אני מחויב לשורה התחתונה, לקביעה ההלכתית. למה? כי אני מחויב לא לאמת שבדבר, זו סמכות פורמלית. אז אני מחויב לזה כי זה מה שכתוב בגמרא, לא שאני מחויב לזה כי זאת האמת. לגמרא יש סמכות פורמלית. לגמרא יש סמכות פורמלית, זה אומר שאני מחויב לשורה התחתונה כי זה כתוב בגמרא, לא כי זה נכון. ולכן אם יש נימוקים מסוימים שאני מבין שעליהם הגמרא התבססה והנימוקים לא נכונים, אז את הנימוקים אני לא חייב לאמץ. מה שהגמרא אמרה, אני אצטרך לציית. אז על זה דיברתי גם כן, על זה שהנימוקים הם של השורה התחתונה ולא של הסמכות, סליחה, היא של השורה התחתונה ולא של הנימוקים. עד כאן זה המבוא הכללי, איך מסתכלים על מחלוקת ויחסה לאמת. ניסיתי לסכם את כל הסמסטר. לקח לי יותר זמן ממה שחשבתי, אבל זה מה יש. בפעם הבאה אני אתחיל להיכנס לסוגיות ספציפיות בעולם המחלוקת. המחלוקת והאמת, כן? משמעות של מנהג, ספק בדין, ספק במציאות. האם יש בכלל ספקות במציאות? דרך תתלות טימטות, שאלות מהסוג הזה. אוקיי. עד כאן. נכון, מחלוקת עם הספרה. כן, אבל שאלה מה זה נקרא שמאל וימין, זה לא, יש שם מקום להרבה פרשנויות. תלוי איזה גרסה, איזה גרסה שאומרת, אפילו אומרים על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל, אז זה נגד מה שאמרתי. אבל אם אומרים, אפילו אומרים על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל, אז זה כמו שאני אמרתי.
יש אפשרות שלישית, כמובן שבעצם אתם לא מסכימים בכלל על ההגדרות. זאת אומרת, אתה אומר שהיום זה יום, אתה יש פרומה שלך זה לילה, אבל שאתם בכלל לא מסכימים, אז זה יום ומה זה לילה.
לא, זה לא משנה, זה לא ויכוח בכלל. סתם, בוא נעשה מכרן את השפה כדי להחליט.
כן, אני אומר, כאילו, זה...
לא, אז אין פה ויכוח, זה סתם. זה לא שייך לדיון כאן. זה לא ויכוח בכלל. כי אתה אומר שעכשיו יום, וגם אני אומר שעכשיו יום במובן שאתה מדבר עליו. אני רק אומר, זה לילה באיזשהו מובן אחר. וזה גם אתה יכול להסכים. אז סתם היא הבנה בטרמינולוגיה.
אני לא זוכר מה המקור הזה, אבל כשהמשיח הגיע וכל המחלוקות יפתרו, מה זה הדבר הזה? אני לא זוכר את המקור של זה.
טוב שאתה לא זוכר, כי אין.
אין? יש כזה דבר על אבנו, אומרים את זה הרבה.
השביע את ארץ קושיות ובעיות.
כן, אז מה זה?
זה נוטריקון של תיקו, אבל תיקו זה לא זה, זה סתם מימרה עממית.
אה, זה לא שזה כתוב בגמרא.
לא ידוע לי על זה.
טוב. כי אם זה היה כתוב בגמרא.